קשת כל שידורי תורה בימי רביעי שיעור באדם וביתו ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות נישואין אדם ואישה שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדון לקבוצה בישיבה ומועבר מהזמן האמיתי זמן אמת חוג אמיתי בישיבה מועבר לשידורי קשת הרב גורדון
עמוד 62. כן, חושב ש... מה שדיברנו בסוף, דיברנו על זה שיש פה פן שני, שזה הקהילה רודפת תענוגות, אבל הדגשנו את העובדה שרודפת תענוגות זה רודפת תענוגות משותפת של שני בני הזוג. זה לא הזדמנות להשיג תענוג. הזדמנות להשיג תענוג משותף שהוא, שכיוון שהוא מתייחס לתוצאה ולא לפעולה, אז הוא מוביל לאושר ולא רק לאיזה סיפוק שכל הזמן אחר כך רודף אחרי עצמו. דיברנו על זה שהתרבות המערבית מאוד מדגישה את ה, כל פעם את הכיבוש של היד ש, שמביא איתו רגע מנוחה ואחר כך עוד, עוד רגע של רצון לעוד ועוד ועוד ועוד. ודיברנו על זה שיש, אני עוד פעם לא זוכר לגמרי נגענו מה לא, אז אם יהיה חזרה מסוימת תסלחו לי, לא גדולה מידה, אל תדאגו, אבל דיברנו על זה ששני בני הזוג משלימים אחד את השני גם ברמה של האופי שלהם, שהגבר עצמו, אני חושב שעל זה דיברת שאני מדבר יותר, שגבר אומר שהוא לא יכול, כשאישה שאומרת שהיא לא יכולה אז היא לא יכולה, עוד פעם זה לא, אבל התכונה הזאת הרבה יותר קיימת, התכונה הנשית הזאת הרבה יותר קיימת אצל נשים, קיימת כמו שם גם אצל גברים, אבל היא יותר קיימת אצל נשים, שאישה אומרת שלא יכולה, היא לא יכולה, שגבר אומר שלא יכול, אז הוא סותם את האף ומוציא את הסתימה מהביוב. והדרך להתמודד עם קושי, אומרת, אישה הרבה יותר חובה את הדברים, הרבה יותר מרגישה את הדברים. וזאת הסיבה לזה ש... עכשיו, וזה בא לידי ביטוי בעוד הרבה נקודות. גם דיברנו על זה שבקשר הפיזי שבין בני זוג, גבר מסוגל להתחבר פיזית גם עם אישה שהוא לא מרגיש אליה כלום. אצל אישה זה אחרת. אצל אישה זה אחרת. זה לא במקרה שנשים שיורדות לעסוק בתחום הזה של... זנות, הם נשים שנפגעות נפשית מאוד, הם חסומות נפשית מאוד, כי באמת יש ביניהם פער הרבה יותר גדול בין מה שהם עושות פיזית למה שהם עושות נפשית. ומהבחינה הזאת, הרצון של הגבר רק לקיים איזשהו מגע פיזי שיביא לו את הסיפוק שהוא רוצה, הוא רצון שלא טוב לו. כמו שהרצון של בן אדם לאכול בורקס כן? הוא גם לא טוב לו. אדם, אני מחזיר אתכם לעניין של רעב, אדם אחרי יום צום, מה שהוא רוצה לעשות, נכון, זה לקחת סטייק ולהכניס אותו לבטן, אבל זה לא טוב, צריך לאכול קודם כל דברים קלים, נכון? אדם אחרי, למשל, שביתת רעב, אז אומרים לו, לאט לאט, מה הוא צריך לאכול, נכון? זאת אומרת, לא כל מה שאתה רוצה, זה מה שמבריא לך גם, כן? אדם שיש לו קלקול קיבה, לא צריך לאכול, אבל הוא מאוד מאוד רוצה, אומרים לו, תקשיב, אתה צריך לאכול מה שטוב לך, לא מה שעוד רגע עשה לך כאב בטן. אם אתה יודע שגבינה צהובה עושה לך כאב בטן, זה מאוד מאוד מושך לאכול את הפיצה הזאת, אבל אתה תרגיש זבל עם עצמך אחר כך. זאת אומרת, לא כל מה שאנחנו באמת רוצים מביא סיפוק לחך, מביא גם סיפוק למעיים. כן? ותאוות החך היא לא רק תאוות המעיים. האדם צריך לדעת לאכול בצורה שגם החך יהיה לא נעים, אבל גם המעיים, גם הקיבה, גם כל הגוף שלו. כן? ובעניין הזה אדם צריך לשלוט על עצמו. ואדם, אני חוזר עוד פעם, אדם שיושב ואוכל בהליכה המבורגר, ככה, יודעים מה נתכוון? אם לא, אתם מוזמנים ללכת לחנה המרכזית, אני בטוח שיש שם דוגמאות למכביר, נכון? עכשיו עוד פעם, לפני אדם מהר, אדם זה, אני לא אומר שאין מצב שאדם עושה את זה, בסדר, אני גם מזמין לפעמים המבורגר, בסדר, זה, וזה מאוד טעים והכל, אבל אני אומר, צריך לאכול דברים בנחת, בישיבה, לאט. למרות שיכול להיות שהיצר דורש דברים אחרים. כי לאכילה יש תפקיד מסוים. וכשאדם עושה את זה, אז הוא מרגיש טוב עם עצמו. ולא מרגיש עם הקי הזה של הרומאים שהקיעו כל הזמן ידע שמחנו, שיהיה להם מקום לעוד. בסדר? אם דיברנו היום, מה זה?
עושה זה בדיוק להפך בדרך כלל.
לא הבנתי כל כך, אבל בסדר?
זה בדיוק להפך, כאילו מבחינת זה, הרבה יותר מספק, כאילו כן להתנפל על משהו.
אני לא חושב ש...
לא שאני עושה את זה, אבל...
עוד פעם, אני לא... אוקיי, מה שאני מכיר, ומה שבאופן כללי בדרך כלל שאדם, הרפואה מדברת על זה וכולם, אבל זה, אדם אוכל משהו בצורה טריפה, הוא לא מאכל את זה נכון. ואני חושב שהוא גם לא, בשלב מסוים, אם הוא אוכל כדי לספק את יצר התאבון שלו, בשלב מסוים הוא אוכל אותו מה שהוא צריך, הוא מרגיש גודש מסוים, אם אתה לא עושה את זה, אז אולי זאת הסיבה שאתה לא מרגיש בעקבות זה, זה. אדם שמזמין שלושה המבורגרים ואוכל ואוכל ואוכל, הוא מרגיש איזשהו סובה מזה, אבל באיזשהו שלב הוא מרגיש את הגודש הזה, אתם לא מבינים מה נדבר. מה?
לא, אחרי אתה מרגיש גודש.
על זה אני מדבר.
אחרי גודש, אבל גם בפעם הבאה אתה תעשה את זה שוב.
נכון.
וזה טוב.
טוב, עד שיום אחד הרופא יגיד לך שהכולסטרול שלך גבוה. אתה, אני אגיד לך למה זה... שנייה. אתה אומר זה כיף, כי אתה מתייחס רק לפעולה ולא לתוצאה. בקשר למה שדיברנו בשיעור. אתה מתייחס רק לפעולה ולא לתוצאה. ואתה חושב רק על הזיכרונות של הפעולה שלך. אבל בפועל, מה שמביא לאדם עושר זה תוצאות ולא פעולות.
ולמי אכפת מהתוצאה באכילה?
אכפת לך, כי זה גם משפיע על מה שקורה אחר כך. הפעולות שלך והתוצאות משפיעות. מעבר לזה שזה לא ערכי, אני עכשיו לא מדבר על הערכיות, מדבר עכשיו כאילו אתה שם אומר לי מה עדיף לי לעשות, בסדר? לא דיברתי מבחינה דתית ולא מבחינה ערכית. אני מדבר עכשיו מה עדיף, מה יגרום לאדם שיהיה לו יותר טוב. אדם שמלא את עצמו בג'אנק פוד, הוא מרגיש אחר כך, זה. איך הוא מרגיש? יכול להיות שהוא כל פעם יעשה את זה.
זה בגלל שהאוכל עצמו רע, לא בגלל שאכלת מהר.
שני הדברים קשורים אחד לשני, אני לא רוצה יותר מדי להתעכב, אתה לא חייב לקבל את זה, זה מה שאני חושב, מותר לך לחשוב אחרת, אני לא אחנוק אותך בלילה אם תעשה את זה. אני אומר לכם מה אני ראיתי, מה אני חושב, מה למדתי, אתם חושבים אחרת, זה בסדר גמור. היצר הזה של הסבעת התאבון הוא יצר שהוא ערכית רע וגם מעשית רע. אתה חולק על המעשית, בסדר גמור, אין לי בעיה. ככל שתקרי, אני בטוח שיום בעיר אחד תבוא ותקשר אליי ותגיד שצדקתי, אבל בסדר, אני מוכן עוד לחכות כמה שנים של זה. אני הבאתי כמה וכמה דוגמאות, ואני חושב שהדברים מדברים על עצמם. אתה מדבר על מציאות שהיא לא קיצונית, אבל אם היית למשל הולך אחרי צום ומתחיל להכניס לבטן שלך את הדבר הזה, היית חודשיים נשבע שלא תכניס יותר לבטן את זה. אבל זה כנראה לא מספיק מגעיל אותך. אם היית גבינה צהובה, אדם שמשהו מסוים עורר בצורת הדבר הזה, הוא הרגיש כזה גועל שהוא לא יכול להתקרב אליו, כמו אותו תיאור שתיארתי לכם, אותו אחד שאמר לי, גם אתכם קיבוצניק מהערבה, שאמר לי שהוא נמצא עם מישהי ואחר כך לא מגעילה אותו. בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. כשזה מגיע מהמקום הזה של הפעולה ולא התוצאה, שמה שמעניין אותו זה לספק את היצר ולא להגיע לתוצאה מסוימת, אז הגועל הזה שהוא מרגיש הוא אותו גועל. ואם אדם לא רוצה להגיע לתוצאה, לא מגיע לתוצאה. אוקיי, זה היה המשל. הנמשל שלנו, וגם לגבי המשל אתה לא מסכים, אני עכשיו ממשיך אל הנמשל. הנמשל הוא גם לגבי הקשר בין בני זוג. גם הקשר בין בני זוג, שהוא כמובן נעלה לאין ולארוך מהקשר, מהאכילה. כמובן באכילה אני לא יוצר איזה קשר נפשי ורוחני עם התפוח או עם ההמבורגר, נכון? אבל בקשר הזה כמובן יש, זה לאלה ולאלה יותר נכון. וגם פה חשוב, ואני אומר לכם עוד פעם, אתם בצום, בצום ארוך מאוד, חשוב לדעת גם את זה, שאדם אחרי צום, לא מה שהוא חושב שהוא צריך לאכול, זה מה שהוא באמת צריך לאכול, ומה שמספיק לו זה לא, כן, אחד אדם אחרי שביטת רב, צריך, חושב שהוא צריך לאכול מסוים, מה שהוא באמת צריך זה דברים אחרים. ומה שאדם צריך זה המילוי הזה של הצורך הנפשי הזה של חיבור. ואדם צריך את הבת זוג הזאת, אין מבחינה נפשית, אין מבחינה פיזית, אדם צריך את ההשלמה הזאת, והיא חשובה ומשמעותית. מה שאמרתי, ואת זה אני רוצה להגיד עוד כמה מילים לפני שנמשיך, שבעניין הזה ההשלמה חשובה. כי אצל האישה, אצל הגבר יש יותר את הרצון להתחברות, 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 בלי קשר לפן הנפשי והרגשי וכו'. ואצל האישה זה מגיע כן מקום של התחברות, ולכן היא לא מוכנה לקבל קפיצות גבוהות מדי. וכשבני הזוג מחפשים את העונג של שניהם ביחד, לא את העונג רק של אדם אחד, שהגבר מחפש את העונג של האישה והאישה מחפש את העונג של הגבר, באמת הם מחפשים את זה, לא שאדם מחפש, הגבר מחפש את העונג של האישה כדי שהאישה תחפש את העונג של הגבר. הם באמת רוצים את העונג המשותף של שניהם, אז זה מגיע לידי חיבור אמיתי וטוב, שאחר כך גורם להם לאושר, להרגשה טובה של שניהם ביחד, ולא להרגשה של כי. טוב. ההבדל הוא שלגבי המבורגרים, יום בעיר אחד עם העסקה מהמבורגרים זה לא הכי נורא, אתה יכול לעבור לפיצה, אבל יום בעיר אחד עם העסקה מבת הזוג שלך, אתה תהיה בצרות צורות.
דיברתי על סלט צמחוני של שלט ועם עגבניות שרי למעלה.
אוקיי, אוקיי, בסדר גמור. מעניין אותי, הסיבה, אם דיברת על זה, אז הסיבה באמת שזה פחות, עוד פעם, ככל שהדבר פחות קיצוני, זה פחות בעייתי. זה נכון, כי סלט זה דבר... לכן, כשאני מדבר על קיצוני, אני אומר, הדברים באים בידי ביטוי ככל שהם יותר קיצוניים. אז אני חושב, ככל שאתה אוכל יותר זבל, אז זה יותר בא לידי ביטוי. ככל שאתה אוכל דברים יותר בריאים, אז זה פחות בא לידי ביטוי. העדינות טיפה, זה באמת פחות עדין, אם אתה אוכל את זה מהר או לאט. זה נכון, כי אתה אוכל דברים יותר בריאים, יותר טובים לגוף שלך. יותר קל לגוף שלך לעכל אותם. עוד פעם, אני חוזר, אני חוזר כל הזמן למשל ולנמשל, אבל זה אותה נקודה. זה נכון, כי אתה פה מדבר על מעשה ראוי, אדם שאוכל אוכל שנוח לעיכול, שבריא לגוף שלו. אז ממילא הקיצוניות היא פחותה. אבל יום אחד תרצה לבלוס דברים שהם כן זבל, וגם תבלוס אותם יותר, אז יותר תרגיש את זה ככה. בסדר? קצת נחה דעתך, אז אני שמח. כסיוע להנחה הזו משמיעים התיאולוגים מאז מעולם את הטענה בדבר הופיעה התמידי של התשוקה שאיננו תקופתי או מחזורי. התשוקה שבאדם בניגוד ליצרן של החיות מתעוררת בקביעות אינה מוגבלת לתקופות מסוימות. עובדה זו מוכיחה כי הזיווג הוא לגיטימי גם מתוקף מכל מטרה אחרת שלו. בדרך כלל מתנגדת ההלכה למציא המניעה, וזה דיברנו על זה שאצל ההלכה החשיבות של זה שיבוא ילד מהקשר היא לא בגלל שזה הצידוק היחידי לקשר. אצל הנצרות זה הצידוק לקשר. אם בא ילד, הקשר מוצדק. אם לא בא ילד, איכס. למה? כי הם נמצאים באותו מקום של הקיבוצניק הזה שסיפר לי, מה שסיפר לי. אוקיי? ואז יש שני אפשרויות. או שבא ילד, ואז אתה סותם דף, עושה משהו מגיל, אין ברירה, חייבים להביא ילדים, נעשה משהו מאוד מגיל. הנפש שלנו תרד לגוף, תעשה כל מיני דברים מגילים ונעלם. כן? או שאתה עושה זה סתם בשביל איכס, זה שתי אפשרויות שלהם לא טובות וזה. ביהדות, מה שהוא אומר, מציעה ממש כיוון אחר לגמרי. היא אומרת, לא, תעשה את זה עם כל ההנאה שבעניין, ועם כל התענוג שבעניין, ועם כל היופי שבעניין. אבל גם מתוך חיבור למשהו מרומם יותר. זאת אומרת, הילד, האפשרות של הילד, האפשרות של החיבור, המשמעות של החיבור, לא באה כלהצדיק, אלא באה כדי לקדש, כדי לרומם. אז עוד פעם, גם אם הקשר הזה לא נולד לילד, וגם אם האישה עכשיו לוקחת אמצעי מניעה, ואמרתי שיש לא מעט אפשרויות שבהם אישה יכולה וצריכה לקחת וזה, וכל מקרה צריך לשאול לרב וזה, אבל כעיקרון יש מקרים לא מעטים שזה בסדר, גם אם יש אחרי גיל פוריות, גם אם כל המקרים האלה קורים, אז גם אם כל המקרים האלה קורים, אז עדיין הקשר הוא טוב ומקודש וראוי. מה שהוא אומר זה כשאדם, ואני חוזר שנייה לער ועונן, כן? הכל בסדר? פשוט כולם מסתכלים עכשיו עליך. כן, אתה תקריא לי את זה אחרי שנגמור, כי אני באמצע משהו עושה. תודה רבה. לא משנה מה יקרה, גם אני אהיה הכי מעניין בעולם, אם אתה הבנתי. אז אחר כך תקריא לי את זה והכל יהיה בסדר. זה לא אשמתם, פשוט כשקורה משהו אחר, אז זה קשה מאוד להתרכז, גם כשמנגבים את החלונות וגם שזה. ומהבחינה הזאת המטרה של היהדות פה זה ליצור את אותה קדושה, בסדר? ולכן השימוש באמצעי מניעה רע כשהקשר הוא רק סיפוק יצרים, וזה הסיפור של ערב ועונן, הסיפוק יצרים שלהם. כשזה לא סיפוק יצרים, אז זה בסדר. הפן השלישי, ניסויים של ברית הרי הם קהילה טבעית ומולידה. נאמר מה שנאמר על מטרתם של הניסויים, עדיין יהיה עלינו להודות כי הבורא חנן אין את הבעל ואין את אשתו, בזכות שאיננה ניתנת להעברה לאחר, הזכות להיות להורים. אין זו רק חובה, זו גם זכות. בני הזוג זכאים לא רק ליטול זה מזה ולהעניק זה לזה, אלא גם לאפשר זה לזה להגשים את שוקתם לפרי ותל. זו הייתה תוכניתו של הבורא כשתכנן את מוסד הנישואין, ואיש איננו רשאי למנוע מן ההורים או מאחד מהם לזכותה זו. אישה שבעלה מאלץ אותה להשתמש באמצעי מניעה, רשאית לתבוע ממנו שיגרשנה, אם הדירה שתהיה פועלת בעת השמי שלא תתעבר, יוציא וייתן כתובה. אלקנה שגה כשאמר לחנה אשתו, חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה יראה לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. הוא לא הבין את הכמיהה לאהבה, להקרבה עצמית ולמסירות על אנושית, שבאמצעותה מגיעה אישה להגשמה עצמית. רק בקהילה בת שלושה חברים מגיעים הנישואים אם לא ממושם. יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה. קודם כל אתם רואים גם פה איך הרב סולובייצ'יק אומר את הדברים ולא מסברות, אלא מעגן אותם גם בהלכה וגם במקרא, כן, גם ברמב״ם וגם בשמואל. הרי בשמואל זה דו שיח שלא מופיע סתם ככה. המקרא לא הביא את כל הדו שיח שהיה בין חנה לבין שמואל. המקרא הביא את הדו שיח הזה כדי ללמד אותנו משהו. זה ששמואל אמר את זה לחנה, זה שאלקנה אמר את זה לחנה, זה דבר אחד. זה שהתנך תרח לספר את זה, זה דבר שני. ומותח לספר את זה, זה המפת חשיבות שהיה בעניין. ופה יש נקודה מאוד חשובה. כשאישה מולידה, זה עלול לפגוע בקשר הזוגי. ויש מקום לאדם להגיד, אני לא רוצה ילדים, אני רוצה שהזוגיות שלנו לא תיפגע. הזוגיות של בני הזוג נפגעת בהרבה מובנים, נפגעת קודם כל בזה שהאישה עכשיו עסוקה בקשר עם נפש אחרת. אותה נפש היא הנפש של הבעל, אבל היא נפש אחרת. מה שנכון שיהיה זה שהבעל יזדהה וירגיש, זה לא שהאישה עכשיו יש לי מתחרה, אלא אני והאישה ביחד, אני ובת הזוג ביחד רוצים ילד, כן? אבל כעיקרון היה מקום לבוא ולומר, כן, שיש פה בעיה. מאיפה אני לוקח את זה? משתי מקומות. קודם כל אלקנה. אלקנה היה שתי נשים, נכון? אחת שלא היה לה ילדים והיא אהובה, אחת שהיה לה ילדים והיא שנואה. זה לא מקרי. חז"ל מספרים על תקופות קדמוניות, המדרש אומר על צילה ועדה וצילה, נכון? שאחת מהם הייתה, היו משקים אותם כוס סריסים, הייתה עקרה, והיא הייתה שומרת על היופי שלה ועל הצעירות שלה. עוד פעם, זה המון דברים, זה גם פיזיולוגית. היא לא משקיעה, שתבינו, ליצור ילד זה פעולה דרמטית. זה לא משתווה לשום דבר שיש בעולם. לכלום. זה שבן אדם פתאום מוציא מתוכו ילד. זה דורש מהאישה כוחות בריאותיים ודורש מהאישה כוחות נפשיים, משנה את המערכת ההורמונלית אצלה. בכלל, חשוב שתדעו שכל המערכת ההולדה משפיעה על האישה. האישה בזמן מחזור מתנהגת אחרת מאישה סתם, מאישה שלא בזמן מחזור. זה משפיע, תלוי באיזה תקופות וכולי, אבל זה משפיע. אישה שמולידה, יש, מכיר, שמעת לנו את התסמון של דיכאון אחרי לידה? דיכאון אחרי לידה, זה לא שהיא פתאום מדוקת מזה שהיא ילדה. עוברים עליה המון המון שינויים הורמונליים שמשפיעים על הנפש שלה ומובעים אותה לכל מיני מקומות. לפעמים הם מפחידים, יש אנשים שהתאבדו בעקבות זה, חלילה, חלילה, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. כן? וכל זה נובע מזה שקורה פה משהו עצום. כן? עכשיו, האישה, יש אדם בא, יש לו מישהי, שהיא מביאה לו ילדים. היא נראית כמו מישהי שמביאה ילדים, היא לא דואגת לגוף שלה, היא אין לה גם זמן לטפל בגוף שלה, כי היא מטפלת בילדים, ואין לה פנאי נפשי לבוא ולהתייפות וכו'. ויש מישהי אחרת, שמה יש לאותה השנייה בחיים? מה יש לה? לעדה או לצילה, סליחה, אני לא זוכר מי זאת מי. רק את הבעל שלה.
צילה זאת היפה.
צילה זאת היפה. לצילה יש רק את בעלה. אז מה שהיא עסוקה כל היום זה רק למצוא חן בעיניו. אז את בעלה זה ממש מוצא חן, זה אחלה, נכון? זה מה שהיה עם אלקנה וחנה. עוד שנייה. זה מה שהיה עם אלקנה וחנה, בלי כוונה שם. לא מתוך כוונה. אבל נוצר מצב כזה, נכון? הייתה אישה שהיה לה הרבה ילדים והייתה סנועה, כי היא הייתה פחות יפה ופחות, נכון, הייתה גם פחות התייחסה לאלקנה, נכון? וחנה הייתה, היה לה יותר פנאי, זה הגיוני, נפשית היא הייתה יותר קשורה לבעלה, הייתה יותר זקוקה לבעלה גם. וזה בדיוק מה שאלקנה אומר לה, למה צריכה ילדים? יש לך אותי. וחנה אומרת, לא, אתה טועה בגדול. אתה טועה בגדול, וזה מאוד חשוב, ספר שמואל מתחיל עם זה. זה חשוב שספר שמואל מתחיל עם זה, זה לא סתם סיפור את זה. כל סיפור שקורה בתורה ובנביאים ובכתובים לא מופיע סתם ככה. הסיפור הזה הוא סיפור יסוד בהבנת הקשר הזוגי. זה אומר שבני הזוג מפסידים מהקשר בשביל הילדים. הם מקבלים אחר כך המון מזה. הם מקבלים קשר עמוק יותר, משמעותי יותר, הרבה יותר אמיתי. אבל הם מפסידים משהו מזה. כן? וזה הוא אומר לה, והוא לא מבין, ובסוף אני חושב הוא כן מבין. הוא רואה, תראה, יצא מזה שמואל. כי היה פה קשר גם של אהבה גדולה מאוד בין חנה לבין אלקנה, ולא רק אהבה, גם היה ילד. אז היא רצתה להראות לו, תראה מה אנחנו מפסידים מזה. זה כאילו המסר שהתנך בא לספר. שאלקנה טעה, כי הוא אמר לה, למה את עצובה? והיא אמרת לו, אתה לא מבין, יש לנו משימה, יש לנו ייעוד. אנחנו לא יכולים להסתפק אחד בשני, יש לנו ייעוד. הקשר שלנו כל כך נפלא, כל כך נהדר, כל כך עצום, אבל יש לי ולך ייעוד. אלקנה היה אדם גדול, חנה הייתה אישה גדולה, יש לנו ייעוד, בוא נעשה משהו עם הייעוד הזה. והיא עושה משהו עם הייעוד הזה. באמת, יוצא מזה שמואל, שמואל א', שמואל ב', אתם מכירים את הבדיחה הזאת על שזה וילנאי, שפעם הוא חמד לצון ושאלו אותו באיזשהו מקום מי קבור, איזה תיירים, אז הוא אמר בצחוק שמואל ב', ואחרי כמה שנים הוא הגיע לשם ואיזה מדריך אמר פה קבור שמואל ב'. כן, מה רצית לשאול?
אין מקום גם לגיטימי ביהדות של לקחת אמצעי מניעה בשנה, שנתיים, שלוש, שלוש, שלוש?
אמרתי את זה גם פעם שעברה, כן. כן, ודאי, אמרתי את זה פעם שעברה, כן. שואלים, מתייעצים, הרב ליכטנשטיין, רבנים, הרבה פוסקים, מתירים, הרב ליכטנשטיין מתיר. עוד פעם, תלוי בדיוק בסיטואציה, אבל כן. תלוי, עוד פעם, תלוי במקרה, תלוי בזה, אבל אם בני הזוג אין להם את הפנאי הזה, עוד פעם.
לא את הפנאי, מבחינת זה שהם יכולים עכשיו להוריד את בהגדרה של הפרנסה והכל. פשוט הם רוצים שהם יחיו ביחד עד גיל 70 או 80 או לא יודע כמה. יהיה להם מספיק זמן לחיות עם ילדים. שנה, שנתיים ראשונות הם רוצים להיות לבד, מה לא לגיטימי?
שנה ראשונה הם יהיו לבד בכל מקרה. יש מקום בזה, תלוי, יש בזה כל מיני שיטות בפוסקים. אתה צריך להבין שיש גם צד הפוך. הצד ההפוך הוא שיש אחוז לא קטן באוכלוסייה שמתקשה בלהביא ילדים, אוקיי? אלה שמתקשים בלהביא ילדים, 50% מהמקרים האלה זה בעיות נפשיות, לא נפשיות פסיכוטיות, נפשיות של לחץ. רגע. וכשבני זוג משתמשים באמצעי מניעה שלא בא להם, וכשבא להם פתאום הם לא משתמשים, אז הרבה פעמים מגיע פתאום לחץ, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, והלחץ הזה הרבה פעמים גורם לקשיים, וכשמתחילים את הספירה לאחור, ואני מכיר לא מעט מקרים כאלה, כשמתחילים את הספירה לאחור אחרי 5 שנים של נישואים ולא אחרי 0 שנים, זה הרבה יותר קשה. אז צריך לדעת, את מודע לכלל הדברים האלה. ודאי שיש מקום, ודאי שיש מקום, עוד פעם, זה לא, יש מקום לשימוש באמצעי מניעה בלא מעט מקרים. מה המקרים? זה לא שיעור בהלכה עכשיו. ודאי שיש מקום, ודאי שיש מקום, אתה צודק, ודאי שיש מקום. אבל מה שהרב סולובייצ'יק, ודאי שיש מקום, אבל מה שהרב סולובייצ'יק אומר פה זה שקשר באופן כללי לא יכול להיות הקשר של אלה וצילה. גם המחיר, בני הזוג משלמים מחיר על זה. גם בני הזוג משלמים על זה מחיר, והם משלמים על זה מחיר. הם משלמים על זה מחיר, אין ספק. אבל זה עכשיו, זה אומר, זה לא אומר שמטרת בני הזוג זה להוליד כמה שיותר ילדים. אמרתי, אנחנו לא במתקן ל4, בסדר? ולא המטרה זה לא להשריץ כמה שיותר ילדים. המטרה זה להוליד ילדים במידת האפשר שאתה יכול גם לגדל ולטפח ולבנות בית מאושר וגדול ושמח. כמה ילדים, אין איזה תשובה. אבל ברור שאתה צריך לא רק להוליד את הילד, אלא גם לגדל אותו ולחנך אותו. כן? וברור שבשביל לגדל ולחנך אותו אתה צריך פנאי נפשי. וברור שכדי שיהיה לך פנאי נפשי אתה צריך גם את הזמן שיהיה לך עם עצמך ויהיה לך עם בת הזוג שלך. איך מוצאים את האיזון הזה? אין תשובה לזה. אין איזה תשובה. אין, כך, מספר שעות העבודה של הבעל, X. מספר שעות העבודה של האישה, Y. מספר, הקושי, ילד א', תחביא לי מה הקשיים שיש לו, לוקח את הלין, לא לוקח את הלין, תחפיל את זה ב-Z, תחלק ב-3, מספר הזה, כמות, גודל סוציו-אקונומי של זה, מספר הצפיפות בחדר, גודל האוכלוסייה, כמות השכנים וכו', אין איזה תשובה. הבנתם כבר עכשיו שמדובר בהרבה משתנים. יש עקרונות. העקרונות הם שצריך, אדם צריך להביא ילדים לעולם, במידת האפשר, זה לא תלוי רק בו. זה לא תלוי רק בו, שיהיה ברור, כן? זה לא תלוי רק בנו, זה לא שבני הזוג רוצים, וואלה, זהו, בסדר? 1, 2, צריך לדאוג לגדל אותם בתוך בית משפחתי נורמלי ושפוי. בסדר? אם התנאים האלה מתקיימים, בסדר. האם צריך 3, 5, 9, 17, אין לזה תשובה. אגב, מה מישהו אמר לי, שמספר הילדים שאתה יכול, מספר הילדים שיש לך פחות 1, וזה מאוד נכון. תמיד, מספר הילדים שיש לך, תוריד מזה 1, אתה תהיה בטוח שהמספר הזה היית מסתדר מצוין. זה פשוט מדהים כמה שזה נכון. אתם יכולים לספר את זה למי שאתם רוצים. לא היה אדם אחד שסיפרתי לו את זה, שמעתי את זה מישהו, לא היה אדם אחד שסיפרתי את זה ממנו, סיפרתי לו את זה ולא חייך בהסכמה. מה שזה מלמד, כמובן, את הסיפור של העז. טוב, מה השעה? אנחנו צריכים לסיים? 20 לה? בסדר. אז, אוקיי. עוד מילה אחת, רק לסכם את מה שדיברנו. בעניין הזה של קהילה טבעית מולידה, חשוב להבין שזה מחיר שבני הזוג משלמים, אבל הוא ראוי והוא ערכי, וחשוב מכל, הוא תורם להם בסוף. הוא נותן להם המון. כי זה הופך את הקשר שלהם לקשר הרבה יותר משמעותי. קודם כל, מבחינה פיזיולוגית. מבחינה פיזיולוגית, ברגע שהקשר עצמו... בסדר, נו. יאללה, יאללה, נו. וכיוון, שב, בסדר. כיוון שהקשר ביניהם אמיתית, אני מדבר עכשיו פיזיולוגית, הקשר ביניהם הפך להיות משהו קבוע. וזה נכון נפשית, זה נכון מבחינתם. הם מפסיקים להיות אנשים שמסתכלים רק אחד על השני, אלא גם שותפים לדרך. ואם אתם זוכרים, דיברתי איתכם על זה על הפלמ"ח, דיברתי איתכם על רבין, שכשאבי בניהו נהיה היועץ שלו, אז חיים ישראלי, שהיה זכרונו לברכה, שהיה היועץ של כל ראשי שרי הביטחון מאז קום המדינה, הוא נפטר ממש לפני איזה חודשיים, ניגש לבניהו ואמר לו, יש לי הצעה אחת טובה בשבילך, אל תעיז לתקוף את כל החברים של רבין. אמר לו, בטח. אמר לו, לא, 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 לא. את החברים שלו. החברים שלו זה לא מי שאתה חושב, זה אביזון הסכמי אוסלו. החברים שלו זה רפול, החברים שלו זה גנדי, החברים שלו זה אריק שרון. אמר לו, אלה הם כל היום יורדים אליו. אמר לו, כן, להם מותר, לך אסור. אמר לו, למה? הם היו ביחד בפלמ"ח, לא תבין. לא תבין. מה עמד שם? מה זה החברות של הפלמ"ח? כשלאנשים יש יעד משותף, החברות הזאת של יעד משותף היא חברות עצומה. וזה דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, בסוף הפרק הראשון. על החברות של בני זוג, שזה לא רק חברות שמסתכלים ביחד אחד על השני, אלא חברות שיש ליעדים משותפים. הקהילה טבעית ומולידה הופכת את הקשר של חנה ואלקנה, מקשר של אחד כלפי השני, לקשר של יעד משותף, לקשר של הפלמ"ח גם. בסדר? כן, משל כמובן. תודה רבה.